היי גילי.
היי ניב.
היי נערה מלכין שבקליטה, היי מאיה בניסן שעורכת.
היי מאזינות ומאזינים, אתם על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ שכבר בימי ראשון.
מספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות השבוע.
ומה מעניין בתרבות השבוע?
כמו תמיד ניב, כי מעניין אותנו דרקונים.
מחול הדרקונים, כמו שהיה בפרק האחרון.
מחול הדרקונים זה יפה מאוד. נדבר גם על הסדרה החדשה סני באפל טיווי, ועל עוד כל מיני דברים נוספים.
נרכב על אופנועים, נדבר על רשימות של ספרים.
נדבר על ספר טוב, יהיה דברים.
ספר טוב. בקבוק יין טוב.
איזה שמן זית טוב ככה.
לחם טוב, גבינה טובה.
גבינה טובה, יש עגבניות טובות גם.
יאללה, בואו נתחיל. הרבה ידיעות תורדות מנוחה עלו בסוף השבוע האחרון בזמן שחשבנו שננפוש. אולם לא כך הוא הדבר. והידיעה שהכי הסעירה אותי, לא מכיוון שהיא הייתה החדשה שהכי משנה לעולמנו פה במזרח התיכון, או בכלל בכפר הגלובלי הקטן שבו אנחנו חיים, אלא מכיוון שדיברנו עליה שבוע שעבר, והיא תפקידה של שירה הס כסברה.
גיבורת העל הציונית.
הראשונה.
זה אומר שיהיה עוד.
אלא אם שואלים את אורי פינק, נכון? יש איזה עניין שם עם סברה. בכל מקרה, שירה הס שהייתה אמורה להיות כסברה, הופיע בפרומו לסרט החדש בסדרת קפטן אמריקה, שהוא בפני עצמו בתוך יקום הנוקמים של מארוול. בלי צופרי ערפל גילי. זה בסדר, זה בסדר. זה קשור גם אלינו.
לא, זה קשור גם אלינו, גם באמת שדיברנו על זה בשבוע שעבר, גם בשידור וגם בדרך לשידור, שאני אמרתי לך, מה, תראה, היא עכשיו
הולכת... היא כבר סברה,
היא כבר לועקה, עוד שנייה יוצאים פרומואים, ואתה אמרת לי...
לאט לך, גילי.
חושבה לי שלא יקרה הדבר, והנה, יצא הפרומו, ומה קורה? בלגן.
מכיוון
ש... חרבו ודרבו.
כן, מכיוון שגם ל-BDS יש שי גליק שלהם. נכון, יש את שי גליק שעוצר כל הקרנה של דוקו שנאמרת בו המילה כיבוש, או שמוזכרות בו הספרות 1, 9, 4 ו-8, נכון? זה כאילו הדי ג'וב שלו. בשביל זה הוא קם בבוקר ונושם. אז יש גם את האום של ה-BDS, שבכל סרט שבו מופיעה איזושהי דמות עם עבר ישראלי, סממן ישראלי, הוא קם וצועק, ובטח אם מדובר בקפטן אמריקה ומרוול, כאילו, זה גם יעשה מלא מלא רעש.
כן, קופות גדולות. מה אתה חושב מה יקרה שם בסוף? זאת אומרת, זה כבר צולם, לא?
זה צולם, אני לא יודע מה הם יעשו. מבחינת כמה זה מאיים עליהם ברמה הכלכלית, כמה זה באמת חזק וכמה זה באמת, לא יודע מה, בוטים, כמה זה ווליום מאוד מאוד גבוה של, אני לא רוצה להגיד מיעוט קולני, כי כן, יש שם קונצנזוס, אבל כמה זה באמת ישפיע? אני לא יודע, תראי, זה כבר השפיע, כי עובדה של הדמות לא קוראים סברה. זאת אומרת, לא קוראים לה בשם מעורר המחלוקת סברה. וכבר היא לא בדיוק סוכנת מוסד, אלא היא מעין מקבילה של הדמות של אלמנה שחורה, שהגיעה מישראל, ועכשיו היא עובדת לג'יט בשירותי הביון האמריקאי.
אבל היא כנראה פוסט-טראומטית מהעבר שלה בישראל, נכון? תמיד הן סוחבות איזה טראומה כואבת.
מה שאני אומר זה שהיא כבר לא תהיה הזוהן. זה כבר לא זה, אם מישהו חשב שזה יקרה. ונותר לנו לראות מה יהיה, זה מגוחך בעיניי, משום שאנחנו תכף נדבר על הסרט מועדון הרוכבים, ואת מועדון הרוכבים הפיקה משפחת מילצ'ן, ומשפחת מילצ'ן היא הכי מקורבת לראש הממשלה נתניהו, שכפי שלמדנו אתמול, הוא הנחה כבר בתחילת המלחמה.
בוודאי, הוא הנחה הכל.
לחסל את ראשי חמאס. אני גם לא מדבר על איך מילצ'ן עשה את הונו. איפה ההיגיון בלהתאפל לדמות בדיונית שהיא ישראלית, משום שאולי יהיה ייצוג חיובי שלה ביקום סינמטי הכי מפוח בעולם.
אבל אתה מדבר על סוף שבוע שבו הודח כנראה מקס אולי ארצ'יק מביג טיף, שהיא אומנם להקת אינדי...
שמינדי! היא מדיוחת מקס אולי ארצ'יק, הם כבר שמינדי.
אבל הם להקה מעולה, ונכון שכל הקהל שלהם הוא בדיוק זה שמפגין באוניברסיטת קולומביה, אבל אתה יודע, זה אפל. מה שקרה כאן. אז כאילו העניין של סברה, שאתה אומר שזה פי מיליון חשוף יותר, ופי מיליון יותר כלכלי, ופי מיליון יותר... אנחנו צריכים לפחד.
אני לא יודע אם צריכים לפחד, אבל מאיזה כיוון ומאיפה? כי אתה לא יודע...
360 מעלות.
נכון, זה עוטף אותנו, כי אנחנו צריכים לפחד מלפמיליה שהגיעו אתמול לקפלן, דפוק מכות וראו שהמשטרה לא עושה להם כלום. אנחנו צריכים לפחד מאנשים שמבטלים אותנו בגלל הזהות הלאומית שלנו, בלי קשר לעמדות שלנו ולדעות שלנו ולרצונות שלנו, בקשר למה שיהיה פה, בקשר לערכים שאנחנו מזדהים איתם, זה נהיה נורא מופרע. ואין לי כל כך מה לומר, את יודעת, בהקשר הזה, סתם נורא מבאס. את יודעת מה עוד מבאס? אני עושה פה מעבר ממש חד.
ממש חד.
חד קטער שהוא שחז כרגע. בסוף השבוע האחרון, אני לא כך יודע למה, התפרסמה רשימת 100 ספרים הכי חשובים.
כן, זה היה ממש out of context במאה השנים האחרונות, רשימה של ניו יורק טיימס, אבל זה מסוג הפרויקטים האלה, מניסיון אני אומרת לך, שאתה אומר, זה יהיה טוב אם נעשה את זה בשנה עגולה, ואז בשנה העגולה הזאת אתה בדיוק לא מצליח להרכיב את הרכיב של המבחן של שיעשה את זה נורא נורא נגיש, ואז הוא עובר למחלקת שיווק, ושם יש תקציב שמחכים לו, ואז הפיתוח, המפתח הוא בדיוק אחראי על רכיב אחר כרגע, ומפה לשם עוברות 4 שנים, ואז out of context ב-2024, פתאום אתה...
סוף יולי, אנחנו תכננו לסוף יולי, תאריך לא עגול 2024, לפרסם את רשימת המאה הזו. אגב, שהיא רשימה מאוד מפוארת, כי לקחו בחלק המון המון סופרים ואורחים חשובים.
וזה גם, אני חייבת להגיד, כמי שפעם היה לה יומרה כזאת להרכיב את רשימת המאה הספרים, שזה סיוט הפקתי, שאתה פשוט לא יודע למצוא את ידיך, זה נשמע כמו רעיון טוב, אבל אתה פשוט לא יודע למצוא את ידיך ורגליך, ולכן... כל עוד אני כאן, אני לעולם לא אעשה פרויקט הזה שוב, אבל היה נחמד מאוד לעבור על הרשימה של הטיים.
ובטח נהנית לסמן לחווי ברובריקה קראתי.
קראתי, אבל עשיתי את הטריק, אוקיי?
מה זה הטריק? מה שקראת גם את המאחורה שלו סימנת כקראת?
לא, מה שראיתי את העיבוד הטלוויזיוני שלו.
אז רציתי, לא, זה לא הוגן, כי אני רציתי לומר שהייתה חסרה לי רובריקה. היו שתי רובריקות. קראתי בכוונתי לקרוא. נכון? כאילו סמן כזה וי, ואני רציתי להוסיף, ראיתי את הסדרה ואו הסרט.
כן.
ותהיתי כמה, היו לך דאבלים נגיד?
היו לי דאבלים, כן.
היה לי, אני חושב, דאבל אחד, שזה הקנוניה נגד אמריקה, של פיליפ רות. וכפרה של איין מקיואן, גם היה לי דאבלים.
היו לי מלא דאבלים, אני לא זוכרת כמה.
ברור שהיו לך מלא דאבלים.
היו לי מלא דאבלים.
מופקדת על תחום הספרות. לי זה גרם להרגיש, מה זה טמבל?
אבל זה התכלית של הרשימות האלה, ניב. כן. אוצר הידע הוא פשוט, אוצרות התרבות הם רבים מהיכולת של בן אדם לקרוא בכל ימי חייו, והיה את הקיץ הזה, לפני כמה שנים טובות שאמרתי, הקיץ הזה אני קוראת המינגווי. מהמינגווי להמינגווי, כי יש לי שם פער בידע. האם השלמתי את איים בזרם באותו קיץ?
לא.
היחיד שהתחלתי, סיימתי אותו, לדעתי, בחופשה שנה אחרי זה.
ספר טוב מאוד.
ספר טוב מאוד, אז, לא אקרא אותו שוב.
אז אני, בשל נסיבות משפחתיות, דווקא את המינגווי קראתי הכל.
כן.
כן, נסיבות משפחתיות לשעבר.
לשעבר, כן.
אבל המינגווי זה המאה ה-20, ואנחנו מדברים פה על המאה ה-21. וואי, הרשימה הזאת תקעה לי חתיכת צינור באגו ובתחושה שלי שאני איזה... אדם תרבותי ומשכיל, קריאה פרסה פחות מחמישית, בחיי.
אז אני אומר את זה שוב, תרגיש טוב, אין שום דרך להקיף את כל הדברים האלה שאתה תרצה לקרוא.
אבל אני רוצה, נגיד, תחנה 11, ראיתי את הסדרה, נורא אהבתי.
רגע, שיר... הספר פגז.
בבקשה, את רואה גם שירה אמרה, הספר פגז לא פחות. נאמנות, אני התחלתי, כי רונן חבר שלי שבוע שעבר אמר לי, תשמע, אתה חייב לקרוא אותו.
איזה ספר פגז.
יופי.
אוקיי.
כאלה, אנדרגראונד ריילרוד, ראיתי את הסדרה. גם לא עד הסוף, אני מודה. אבל של קולסון וייטהד, אבל ראיתי. אז כל מיני כאלה גם, אני אפילו לא נדרש בכלל לייצוגים הפוליטיים ברשימה הזו, אבל כן תפסה את עיני מישהי שהופיע פעמיים ברשימה.
מי זאת?
אליס מונרו.
אליס מונרו, אומייגאד, כן.
זה היה השבוע שלה.
זה היה השבוע של אליס מונרו, ולהראות לך שאתה כאילו נכון, 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 ואז מגיע... משהו, והוא משנה והופך לגמרי את כל מה שחשבת על דבר.
מה חשב לעצמו, נגיד, כאילו, מנהל השיווק של הפרויקט הזה? כאילו, כשהתפרסמה הידיעה בעיתונו שלו, על אליס מונרו, האם הוא צעק, ייצרו את מכונות הדפוס?
אני בטוחה שלא, אבל זו הזדמנות מחודשת, שבוודאי ינצלו אותה לדון בפער שבין יוצר והיצירה שלו.
וזה בהחלט פער. עוד משהו שיחזב אותי ברשימה הזאת?
הגעת טעון, ניב!
הנה חדעת את המחצית של זה, גילי. עכשיו, תשמעי, עוד משהו שהצבן אותי, זה שלא היו דרקונים ברשימה. בכלל, משום סוג שהוא לא מגיע לג'ורג' אר-אר מרטין איזה מקום שם ברשימה, בתור מי ש... אם כבר ניהלו ברשימה הזו, וניהלו, אל תגידי לי שלא, יחסי גומלין של מקור ספרותי מול אדפטציה טלוויזיונית קולנועית, והיה שם העניין הזה, וזה גם הופיע בטקסטים שפורסמו. לא ראוי... שיצירת הפופ המשמעותית ביותר של המאה ה-21 מלבד 21 של אדל, בכל זאת, שברה את...
היא בסדר דווקא, כן?
כן. תזכה לייצוג שם? אני באמת תוהה. כאילו בתור מי
שבא... תראה, באופן מסורתי, פנטזיה נחשב לסוגה שנוטה פחות לקפל בתוכה גדולה ספרותית, להגיד לך אם זה עדכני או מיושן, אני חושבת שזה די מיושן.
אולי גם הספרים האלה לא נחשבים לעילית, או
שהם
ירדו
מגדולתם. ואני חושבת שמה שקרה
בגלל...
זה שהם ירדו מגדולתם בגלל העונות האחרונות של משחקי הכס.
שלא מבוססות עליהם.
שלא מבוססות עליהם, כן, אבל עשו להם די נחס. בקיצור, הייתי שמחה להגיד לך שבוא נעשה כזה רשימה גם אנחנו.
ממש.
אבל ממש.
ממש,
לא
כן.
לא עומד לקרות.
שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה בית? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
A king must always be prepared for war. The time has come, and we must be ready. Because the war is coming, and the dance of the dragons has only just begun.
אני שם כזה דמן על הניו יורק טיימס. בואי נדבר, אנחנו על הדרקונים, אנחנו לא צריכים אותם.
אנחנו לא צריכים אותם, אנחנו צריכים אחד את השני, וגם זה מוטל בספק, אנחנו כל אחד מאיתנו יכול לקשקש שעה על הדרקונים שלו.
לבד אני יכול עם עצמי מול המראה עצמי, בטח אחרי הפרק האחרון, נכנס
לפנתיאון הפרקים, לטופ 10, אולי אפילו טופ 5.
אז זהו, שירה שאלה אותי אחרי זה, אמרתי, אנחנו כבר לא רואים את זה ביחד, היא שולחת אותי. ככנרית.
אם תחזור חי, תצפה בזה גם.
כן, ואז אני רואה את זה איתה ביחד.
למה? היא רוצה שתמפה לה קרוטים וזה?
יש סצנות שהיא לא יכולה לראות, היא מאוד קשה לה עם הדרקונים. עם הדרקונים המתים, קשה לה, היא מרחמת על דרקונים מתים. באמת, יש לה רגש כלפי דרקונים. ככה זה אנשים במשפחת מייקין, אוהבים חיות יותר מבני אדם.
אוקיי.
האם זה אחד מהמאפיינים של סוציופטים, נגיד כמו טוני סופרנו, שיותר חשובה לו הסוסה, מהשותף שלו.
כמה ברבזים, כמובן.
כן, אז את יודעת, זה פסיכולוגים יגידו, לא אני. בכל מקרה, אז...
יש לי הרגשה שאני יודעת איפה תישן ללילה, אבל אוקיי.
כן, אז בכל מקרה, לא, היא לא הסכימה לצפות בפרק. אחרי שאמרתי לה, תראי, זה מסוגת החתונה האדומה.
בבית הדרקון, הם הולכים לאט, 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 לאט. אתה כבר מתרגל לדבר הזה שקורה משהו בחמש דקות האחרונות של הפרק, ואז מגיע פרק כמו זה, שאתה אומר, רגע, וואו, 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 מה נשאר, מה נשאר? וואו, וואו. ואז אתה חושב שהפרק נגמר, הוא לא נגמר.
הוא לא נגמר.
הוא לא נגמר. עוד לא סיימנו עם הזוועות של הפרק הזה. ואז אתה אומר, אוקיי, נגמר. ולא, הוא לא נגמר. כי עוד לא סיימנו להרע כאן. וואו, איזה פרק, איזה פרק. צמרמורות היו לנבקה. ישבתי דרוכה.
אז את לא עשית לי ספוילר אמיתי, זאת אומרת, בטח שלא בינינו, בינינו אין ספוילרים, גילי. אבל פעם, בימי השיא של משחקי הכס, אסור היה לך גם נגיד לכתוב בטוויטר, יו, איזה פרק.
כן.
כי זה כבר נחשב לספוילר, אתה גורם לאנשים להיות דרוכים. כן.
לא להגיד לי מילה על זה.
אל תגידו לי. ואז את רק כתבת לי, נראה לי שאני אצטרך לצפות בזה שוב.
כן.
אמרתי, אוקיי, אז תראי, אפשר לדבר על כל מה שקרה בפרק, וקרו בו המון המון דברים גם משמעותיים, זאת אומרת, סר לאריס הולך ומעמיק את אחיזתו, גם באייגון וגם בצד של הטרגריאנים,
כן.
הטרגריאנים, אבל מהצד הירוק, מהצד של הייטאוור. מהצד האחר יש לנו את המועצה, ככה אגב אני מדמיין את הקבינט הביטחוני של, של ממשלת ישראל, כמו שמתנהלת המועצה של ריינירה. ואיפה היא? איפה גברת פרציפלוחה? לאן היא נעלמה? נכון, הם כאילו...
הם כעסו עליה, אבל בצדק הם כעסו עליה. היא פשוט נעלמה באמצע...
היא נעלמה בלי להגיד להם, אבל היא ניסתה להביא שלום אולי?
היא ניסתה לשכון. היו שיחות באוסלו, פשוט. כן. היא חייבת לקפוץ לשם לרגע. זה קרה, אבל בוא, אנחנו... אני חושבת שאנחנו מתכנסים פה למוקד הפרק, מוקד העונה הזו, והיא ההשחתה המוסרית של איימונד. לאט לאט.
אגב, לא כל כך לאט, אני חייב לומר, וגם החיבור שלו עם סר קריסטן קול, שלא דמיינתי אותם כזה צמד חמד.
גם אתה יודע, סר קריסטן קול הוא כאילו סר טומטום אבל.
אולי לא כזה טומטום.
אבל הוא לא כזה טומטום, הוא פחות טומטום משנתנו בו. אבל כן, אני רוצה להחזיר אותך לסצנה שהקרב המשולש והחיסול...
טופ גן מבריק עם דרקונים, זה מה שזה היה.
אז אני רוצה להחזיר אותך לפרק האחרון בעונה הראשונה, שבו איימונד רחוב על וייגר.
כן.
קשת הדרקונים והמפחידה שבהם.
והענקית, היא נראית...
והענקית.
היא כאילו נראית כמו בפתיח של סטאר וורס, נכון? יש את החללית שלא נגמרת ולא נגמרת ולא נגמרת ולא נגמרת, חללית הענק, אז ככה זה וייגר.
היא באמת נורא נורא מפחידה. אז הפרק שבעצם קורה בו החיסול הלא ממש מכוון של לוסאריס בידי איימונד, שלא עד הסוף התכוון שהדבר הזה יקרה, הוא אפילו נראה המום קצת ומתחרט. ומה שקורה כאן זה שכאילו הנשק הזה, נשק יום הדין שהיא וייגר, המהות שלה השתלטה על איימונד. הוא מפסיק לפחד מהדבר הזה, הוא מפסיק להיות מסויג בנוגע לדבר הזה, והוא פשוט, כמו כל נסיך שהתחנך על מקיאוולי, הוא מגלה את האפשרות שהמזל פותח בפניו, והוא פשוט מצליח לרכוב עליו, על השינויים האלה שהם בלתי צפויים, ולנצל אותם, לרתום אותם בזכות מעט מאוד מצפון ומוסר לזכותו.
אני אכניס פה גם בסוגריים את הטייק הקבוע שלי, מעט מאוד מצפון ומוסר והרבה מאוד אופיום.
אתה חושב?
שמסמם אותו והופך אותו למין זומבי כזה. אני פה רוכב על הדרקון שלך, גילי.
אתה רוכב...
דרקון התיאוריה שלך.
כן, אגב, אני חייבת להגיד שאחרי שטחתי את התיאוריה שלי, ואנשים דיברו איתי עליה...
ברחוב עצרו אותי, נשבע לך. אנשים לא רצו יותר לדבר איתי, אני לא חשוב כבר, אני לא הסיפור פה.
אז...
ואנשים באו ואמרו לי... יואו, התיאוריה של גילי, וכתבו לי, כתבה לי דידי, מאזינה קבועה שלנו, ישר כאילו אחרי, וואו, גילי פוצצה לי את המוח, ועוד חבר שבאתי אליו לראות את המשחק, אמר, יואו, התיאוריה של... הוא לא רצה לדבר על כלום, רק על זה.
אחר כך שחזרתי הביתה, רמס אמר לי, אבל מלך הלילה הוא לא כזה, זה 2000 שנה לפני זה? אז אמרתי לו, נו, מה עכשיו?
אולי זה גם כמו שודד הים רוברטס?
שמה איתו?
שזה התואר כל פעם ניתן למישהו אחר.
אז אני חשבתי משהו אחר, אמרתי לו, תשמע, ה-White Walkers נוצרו באמת איזה 2000 שנה לפני העלילה של משחקי הכס. אבל מלך הלילה, אנחנו לא יודעים מה הזהות שלו. אז אני עדיין עומדת על התיאוריה שלי, אבל אני מודה שמשהו ירער אותי בשבוע האחרון.
ניתן פרידה מהנסיכה רייניס, המלכה שלו הייתה.
למרות שכאילו אנחנו משוכנעים שהיא מתה?
משוכנעים.
משוכנעים, כן. נכון? אמרתי, אולי...
לא, לא, לא. אולי... היא אותה, אין. אין אותה, והיא גם כאילו ראיתי כל מיני פרשנויות, לכל מיני מחוות שהיא עושה ברשת. ראיתי נגיד שהכנף של מייליס, הדרקונית שלה, נוגעת קצת במים לפני המפגש האחרון עם מייגר, כמעין מחווה לבעלה שהוא...
יורד ים.
בדיוק.
כזה,
אני לא יודע. ראיתי מלא מחוות, אבל את יודעת, בדרקונים כל אחד רואה את מה שהוא רוצה לראות. את חשבת שהיא יודעת שהיא הולכת אל מותה? כשהיא התנדבה לתפוס את מקומה של... הרי ריינירה התנדבה, אמרה, אני הראש, אני אשמה, אני אלך... אני אלך...
ואתה תשב בני במיאמי, ותהיה בטוח עד שיגיע הזמן לרשת אותי.
בדיוק. ואז היא אמרה לה, הולד איט!
אני אלך. כן, את יש. חייבת לשלוח אותי, אני ותיקה, לי ולמייליס יש כבר את
האחוות
קרב שלנו.
והיא גם יותר גדולה ויותר חזקה, היא הדרקונית הכי חזקה
אני
שלנו.
חושבת שהיא חשבה שהיא עשויה, שהיא יכולה לחזור. ואני חושבת שכל עוד, אם היא הייתה נלחמת בכל אחד אחר שהוא לא איימונד הפסיכופת ווייגר, היא גם הייתה מנצחת, אבל כרגע לא. וסוף הפרק...
לא, היא גם הייתה מלכודת. לו הייתה יודעת שהיא צועדת פה אל מותה, אז הייתה אומרת, היי, מלכתי, ייתכן שזו מלכודת, בואי לא ניפולה.
אני חושבת שהם כאילו נקלעו לסיטואציה שבה הם היו מוכרחים לשלוח דרקון, גם בהנחה שהם עשויים לצעוד לתוך מלכודת.
ומה עם אייגון שמרגיש זנוחי? ומחוץ ללופ, והוא כל כך מרגיש מחוץ ללופ, החוסר ביטחון שלו כל כך מוקרן מזה שהוא לא מלכותי, מזה שיש אנשים, מה זה אנשים? בני משפחה שהם יותר חזקים ממנו ויותר חכמים
ממנו. מזה שאימא שלו אומרת לו, איזה אידיוט אתה.
אבל לא רק זה, מזה שאח שלו משפיל אותו במועצה ומדבר אליו ולריאנית עתיקה שוטפת, והוא כאילו...
אינו קומפרנדה.
ממש ככה. פור פאבור, סניור. כזה. והוא גם לא שולט בדרקון שלו, והוא עולה עליו מתוך חוסר הביטחון שלו, הוא רוצה להגיע לקרב כדי לתמוך בחייליו ולהראות להם שהוא שם. מייליס עשה ממנו קציצות, ואז גם אחיו אומר דרקאריס לווייגר. וואלה, לא אכפת לי.
בלי להתבלבל, איזה דרקאריס הוא עושה שם.
דרקאריס.
הוא בכוונה, הוא עשה לו, לא אכפת לי.
את חושבת שהוא מת או לא?
אייגון, אני חושבת שאין יותר מת מזה. למרות שקראתי קצת והבנתי שבספרים הוא בקומה. אז... הוא לא מת כליל, אבל הוא מעביר את יתר הזמן במה שנקרא החלמה. בבית הבראה.
תודה על הספוילר למפרע.
לא, זה בספרים. בסדר. גם הקרב מתנהל בצורה אחרת בספרים, לך תדע.
בסדר, בסדר. אז אני רק... לא, כי רציתי להגיד שאם הוא היה מת, אז לא הייתה את הסצנה של איימונד וקריסטן קול. איימונד בא, כמו שאומר, מנשה נוי במערכון של אדגר קרת על The Israeli Delegation, finish the work.
כן.
הוא לא אומר לו finish the job, אומר לו finish the work. ואז הוא רואה את סר קריסטן קול, הוא אומר כזה, טוב, לא משנה. אבל את אומרת שהוא בכל מקרה...
תשמע, יש שם מחטה של פצצה חודרת בונקר.
כן, טוב, בואי נראה.
ומה לגבי סוף הפרק שבו חונכת ריינירה את ג'ס בנה לשיר של קרח ואש? יש רגע.
כן, כן.
יש רגע.
צמרמורות.
צמרמורות. וכל מהותה של בית הדרקון, לדעתי כבר דיברנו על זה, זה להסביר בעיניי מאיפה מגיעים ה-White Walkers, מהן הנסיבות שבהם נכחדו הדרקונים. אגב, חזרתי להמשך הצפייה בעונה הראשונה של משחקי הכס, ושם אומרת אחת משפחותיה של דיינריס, היא אומרת לה, אין יותר דרקונים, אנשים טובים השמידו את הדרקונים.
זה לא רק שאין יותר דרקונים, גם אין ולריאנים ואין טרגריאנים. ויסאריס ודיינריס הם מוברחים.
כן.
לא, הם לכאורה לא אמורים להיות חיים.
וגם ג'ון סנואו, שהוא הרי תוצר פרי אהבתם האסורה, כן. של טרגריאני ואחותו של...
כן, ליאנה סטארק.
אז גם הוא, זהותו אינה גלויה עד הרגע שבו הוא בעצם עולה על הדרקון, ואתה מבין שיש בו דם טרגריאני. בקיצור, אנחנו נצטרך להעביר את הזמן ולחכות ולראות איך כל זה נוצר, אבל איזה כיף בזמן הזה.
סיעים דרמטיים, סיעים של סצנות אקשן, תודה לך, ג'ורג' אר אר מרטין וריין קונדל, שבאמת עיבוד כל כך טוב. מי אלה בכלל בנוף ווייס שחזרו לעשות קשקושים בנטפליקס?
להתראות, צאקרס.
ביי.
So, why Japan?
Food, culture, it sounded perfect.
I'm afraid we have bad news.
My family was in a plane crash. Things have been, weird.
את יודעת, גילי, שאחת הסדרות האהובות עליי אי פעם היא מחלקת גנים ונוף.
כן.
ואבן הנגף היחידה במחלקת גנים ונוף היא אין דמותה של רשידה ג'ונס. ובכלל, יש לי בעיות עם רשידה ג'ונס, גם כי היא כאילו... זה לא רק שהדמות שלה היא סאחית, לא במובן שלי, היא לא מאשנת סמים. היא דמות סופר סטרייטית, אבל לא הסטרייטית בקטע טוב. זאת אומרת, ברור שכל קומדיה פרועה חייבת גם את הסטרייט פייס, נכון? היא לא עושה אותה טוב בעיניי. וגם רשידה ג'ונס כאילו... האמא שלה, אמא שלה נפו בייביז, אבא קווינסי, אמא פגי ליפטון, אמא שלה זו נורמה מטווין פיקס, כן?
לא ידעתי את זה.
אז הדרך הייתה סלולה בפניה, וזו לא אשמתה שהיא באמת בת כלאיים יפהפייה,
כן.
נכון?
או.
כן, כזו, אז...
שוחה בבריכת הגנים המוצלחת הזאת, כן.
כן, ואיכשהו כל מה שהיא עשתה, גם היה לה איזה סרט עם סופיה קופולה שלא אהבתי. אני לא, משהו בי לא מתחבר אליה.
הייתה מעצבנת, עד שנהייתה מעצבנת עכשיו בסני. אז אני חשבתי, אתה יודע, אמרת, יש לי איך להתחיל את זה, אני רוצה לדבר, התחלת באחת הסדרות שאתה הכי אהבת, אז אני, אולי גם בגלל שאנחנו נמצאים בעיצומו של הסיוט המכונה החופש הגדול, אז כל הזמן היה לי בראש ויקי ילדת הפלא.
חשבתי, הסיוט המכונה, כתבים מציעים טקסטים על AI.
גם אפשרות, אבל no, 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 אם אני מרפררת. והנה, הכל מתכנס לנו ביחד בתוך סני, הסדרה החדשה של אפל. בקיצור, סני מבוסס על ספר של קולין אוסליבן שלא תורגם לעברית. קולין אוסליבן הוא...
עוד ספר שלא קראתי ואני רואה את הסדרה.
אני גם לא קראתי, ורק התחלתי לראות את הסדרה. הוא חי עם משפחתו ביפן. והתוצאה היא המשמש המוזר הזה שהוא בין קומדיה שחורה לסדרה על מכונות והאופן הדיסטופי שבו אין יכולות להזיק לנו, לרגל אחרינו.
משל, אינטליגנציה מלאכותית.
כן, תחת הקיום האנושי, הנינוח והבוטח.
גילי, זו סדרה על זרות, על ניכור, על בדידות. על היחסים בינינו לבין הטכנולוגיה, והאופן שבו הטכנולוגיה, האם היא מפיגה את הבדידות שלנו, או שהיא רק מעמיקה אותה?
זה פשוט סדרה ממש כיפית על נושא ממש מדכא. או כן. או סדרה מדכאת על נושא כיפי, לא יודעת. ואת חשה
שהיא מעצבנת, רשידה ג'ונס שם? הדמות היא מעצבנת או שהיא משחקת בצורה מעצבנת? כי לאורך כל העונות של מחלקת גנים ונוף, לא הצלחתי לשים את האצבע על הנקודה הזו. האם זו השחקנית שמרגיזה אותי, או הדמות שמוציאה אותי מכלאי?
תראה, פה הדמות היא של אישה מתבודדת, שיש לה קשיים חברתיים שהיא מתמודדת איתם, ומוצאת את עצמה איך שהוא מקימה משפחה, וניסית לגבר יפני ביפן. ואחרי היעלמותו של בעלה ושל בנם המשותף, ספק מותם בהתרסקות מטוס, היא מגלה שהוא השאיר אחריו רובוט ביתי, שמקובל מאוד בחברה שבה הם חיים, זה נקרא הומבוט. במקרה שלה מדובר ברובוטית, שאמורה להתאים לה ככפפה ליד, ולרובוטית קוראים סני, ובאמצעות סני, שבהתחלה באמת אמורה פשוט להפיג את בדידותה, ואחר כך מתגלה כמשהו, מסר יותר חשוב ומכוון מבעלה, שנשתל ליום סגריר, אנחנו מגלים שאולי אנחנו בעין השערה של קנוניה, הקשורה לאותם רובוטים.
גילי, לא זו אף זו.
כן.
במשך כל שנות נישואיהם, במשך כל שנות זוגיותם למעשה, אומר לבעלה, מסה,
כן.
שהוא טכנאי מקררים.
שהוא עובד בפיתוח מקררים, אל תשנמך אותו.
אני לא שנמחתי, גילי, זו עבודה מאוד 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 חשובה, במיוחד בקיץ.
זה נכון.
וגם יש לו פילוסופיה על זה, על אנטרופיה, ואיך משתמשים בחום כדי לייצר קור.
הוא הופך את זה למשהו יפה, את הנדסת המקררים שבה הוא כביכול עוסק, אבל מתברר...
אבל לא כך הוא הדבר.
נכון, מתברר שהוא למעשה בכל אותו הזמן פיתח בינה מלאכותית שהתגלגלה לאותם רובוטים.
הוא מהנדס רובוטיקה.
מהנדס רובוטיקה, ולא סתם, אלא בכיר בחברה שלו, הוא הסתיר, אולי הסתייע לו להסתיר משום שהיא לא דוברת את השפה, וזקוקה למין כזה, כמו הדג הזה, איך קראו לו? הדג במדריך לטרמפיסט בגלקסיה, שנכנס לאוזן ומתרגם עבורך את השפות השונות. הכל משונה והכל מוזר, אנחנו לא יודעים אם זה משונה ומוזר בגלל שאנחנו ביפן, או בגלל שהכל מהווה איזה העמדת פנים.
וגם בגלל שהיקום שאנחנו נמצאים בו הוא לא ריאליסטי מועתק אחד לאחד מהיקום שבו אנחנו מתגוררים כעת. זאת אומרת, יש שם...
חריקות קלות.
כן, ואדפטציות טכנולוגיות שכבר יושמו בחברה. אני סופר מסוקרן, את יודעת? זאת אומרת, אני אעשה עכשיו את הדבר הזה שאני תמיד עושה, והצונת שאני עושה, שאני אומר, זה כמו שילוב של זה וזה וזה וזה.
אני לא סונת בכלל, אנחנו משתעשים בדבר הזה ביחד.
אז זה קצת סוורנס, נכון?
כן, מאוד.
זה קצת ניתוק, זה קצת ווסטוורלד, בטח בסיום הפרק השני, כשלרובוטית יש עוד טיפונת תודעה יותר ממה שחשבנו שיש לה.
כן.
וזה גם קצת צ'אקי. נכון.
כן.
וזה גם שירה אמרה שזה קצת מזכירה את מניאק במובן הזה של טכנולוגיה שהיא ספק פוטוריסטית, ספק רטרואית. בסגנון, נגיד.
וגם קצת מראה שחורה.
נכון.
וויקי ילדת הפלס. בקיצור, כן, זה מורכב מכל האימהות והאבות היצירתיים האלה, ואני מסכימה איתך, זה ממש מעניין, ואני ממש בא לי כזה...
בואי נקווה שזה יישאר טוב, שזה לא יהיה כמו...
נכון, שלא יהיה לנו, היית צריכה לדעת.
או איך קראו לפעם האחרונה שעשינו, היית צריכה לדעת, אריק?
כן, אוף, שהתחיל כל כך טוב.
איזו תפילה, כל כך טוב,
זה התחיל ממש טוב. זה התחיל ממש טוב, והלך ו...
יאללה, סיבוב מהיר. פדיחה, יאללה, קדימה.
I've been thinking, I can't run this club forever. I built this for nothing. This is our family. You and me, kid.
From the beginning?
Yes, please.
It was the golden age of bike riders. I never felt so out of place in all my life. That's when I saw him for the first time. It took my breath away.
סיבוב מהיר נבכה.
כן, שנתחיל אותו ברכיבה סוערת על אופנוע.
אם חייבים, אז חייבים.
די חייבים, כי למרות שהסתכלתי בטבלת המבקרים, אז מועדון הרוכבים לא קיבל שם ציון מאוד מאוד גבוה.
אני חייבת להגיד שאני לא שמעתי על הסרט הזה לייק מעולם.
איך לא שמעת עליו? כאילו, זה קצת נבחרת החלומות של גילי איזיקוביץ', לא? מבחינת הליהוק הגברי?
למה?
את לא מסכימה, את לא אוהבת את תום הרדי? את לא אוהבת את אוסטין באטלר? אל תעשי לי עכשיו פרצות, אוהבת את אוסטין באטלר. את לא אוהבת את מייקל שנון מאימפריית הפשע? את לא אוהבת את ג'ודי קומר? איב מקילינג איב?
אותה כן.
כן, בכל מקרה. והבמאי זה ג'ף ניקולס, שביים, לא נראה לי שהוא קשור למייק ניקולס, שביים כמה סרטי אינדי מאוד יפים. לא זוכרים, דיברנו על הסרט הזה, מד ותפסו מחסה. תמיד מייקל שנון הוא כאילו השחקן הקבוע שלו. פה זה קצת מין מחווה כזו לסרטי האופנוענים של שנות ה-60, כמו אדם בעקבות גורלו כזה.
כן, גם מבוסס על סדרות של רעיונות שעשה עיתונאי בשנות ה-70 עם כזה Hell's Angels.
חבורות של רוכבי אופנועים, ואיך זה בכלל התחיל, ומה הייתה האבולוציה שלהן, של החבורות האלה, ואיך הן תפסו. אני חושב, גם פוקוס של התקשורת האמריקאית, אבל גם איזושהי מין אחיזה, לא רק אחיזת כביש, אבל אחיזה בתרבות האמריקאית ובחברה האמריקאית. נהיה משהו מאוד מאוד מקובל, וחלק אפילו מהאתוס האמריקאי, של החירות האינסופית, של המרחבים האינסופיים, ושל החקירה האינסופית שלהם. בעיניי זה סרט מעניין, גם בגלל הטיפוסים שמופיעים בו, גם כי תום הרדי ואוסטין באטלר הם תמיד נהדרים, וגם ג'ודי קומר פנטסטית שם. גם הפסקול, יש בו משהו, את מגלה את סימני הזמן דרך הפסקול. זאת אומרת, זה שעוברים מנגיד השנגרילאז לסטוג'ס, זה שעוברים מרוקבילי לרוקנרול, זה גם מתאר לך את התנודות החברתיות והפרסונליות בתוך החבורות עצמן, או כמו שאומר שם מישהו, מי שותה הבירה למשני המריחואנה. וזה מאוד מעניין, גם מבחינת התפקיד העלילתי של זה, אבל גם ברמה האסתטית זה קצת סקורסזאי, שתמיד הפסקולים מסרטטים את סימני הזמן שניתנים בדמויות ובעלילה. מאוד נהניתי מהסרט הזה, והוא מציג עכשיו בבתי הקולנוע, ואני לא יכול להגיד, זה לא הסרט הכי טוב שראיתי בחיים שלי, כן?
אבל נהנית.
אבל מאוד נהניתי מלראות אותו, זה היה פחות משעתיים, והייתי עם האנשים האלה, וחייתי את הדרמות ואת הקונפליקטים שלהם, ואהבתי אותם.
איזה מין דבר מדהים זה, שאתה פשוט יכול להחליט שאתה נכנס לאוטו, או נוסע על האופנוע שלך, ונוסע 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 ונוסע, והנסיעה נמשכת ללא הפרעה ימים. זאת אומרת, אתה יכול פשוט למצוא את עצמך נוסע, וזה מה שאתה עושה.
עשית פעם road trip כזה באמריקה?
לא, עשיתי בקנה מידה קטן בסקוטלנד, אירלנד כזה.
עשיתי לא בדיוק מחוף לחוף, אלא מניו אורלינס עד לסן דיאגו, ואז את כל החוף המערבי, מסן דיאגו עד לסיאטל.
ואיך היה?
כביש מספר אחת. היה מדהים, זה כאילו, אי אפשר לתפוס את זה. גם כשאתה נוסע בכבישים, ואתה רואה את האינסופיות הזאת, ואת הגודל הבלתי נתפס, ואת האופק שאין לו קצה, ועובר בנופים מדהימים, זה עדיין, זה בלתי נתפס. זאת אומרת, למי שמגיע ממדינה כל כך קטנה, אנחנו לא יכולים, אני צריך לפחות עוד כמה ניסיונות, כדי שאני אוכל להכיל את זה בכלל, בתוכי, ולהפנים את הדבר הזה, את הגודל הזה של אמריקה.
טוב, אם אתה מזדמן לכזה טיול, אז תיקח איתך את הספר אושר.
חשבתי שתגידי, אז תיקח אותי איתך.
ברור, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד, ואז אני אשאיל לך את הספר אושר של אמינת הפורנה, שיצא ממש לאחרונה בספריית רות, הוצאת בוטיקית קטנה ישראלית. אמינת הפורנה היא סופרת בריטית עם שורשים אפריקאים, סיפור משפחתי משוגע מאוד שקשור לאבא של המתנגד השלטון שהוצא להורג. היא עצמה פרופסור לספרות.
בטח, זה, כי זה מה שאני רוצה לקרוא בחופשה, כן?
לא, לא, אבל הספר הזה, אושר, היא עצמה פרופסור לספרות, והוא אחד מכמה ספרים שהיא כתבה, הוא לדעתי פורסם במקור ב-2018, והוא מספר על האופן שבו טבע פוגש עיר. זה נשמע נורא נורא אקדמי.
נגיד.
אקולוגי. גם. אבל הגיבורים בספר שלה הוא גבר אפריקאי פסיכיאטר שמתמחה בטראומות של עמים. והיא חוקרת טבע שחוקרת את,
אחד, כן.
את הפלישה של העיר לתוך הביטט של חיות בר, ואת הפלישה המחודשת של חיות בר לתוך העיר. זה נשמע נורא נורא תיאורטי כשאני מנסה להסביר את זה ככה, אבל זה פשוט ספר יפהפה. תיאורי הטבע בו הם מסעירים, ואם אתה מעוניין לנוח בחיקו של ספר שיפתח לך קצת, אתה יודע, נופים אחרים, עלילות אחרות, גיבורים משונים אחרים, ואיזשהו חיבור אחר לגמרי עם טבע.
אז תקרא את אין בזרם.
אז אל תקרא את זה, תקרא את אושר, זה ספר ממש מצוין.
בסדר, לא, לקחתי, ואני גם נראה לי שאני אטוס לחול עוד מעט, אין ברירה. וגם לא תהיה ברירה, אלא לעשות את זה נראה לי דרך אל על. ראית את הפרסומת החדשה שלהם?
ראיתי.
כן, עם חנן בן ארי, ראית?
ראיתי.
ראית, כן.
בסדר.
כן, מנגנת על איזה רגשות, לא? קצת.
בסדר, כן.
ולאחי בבית בעולם, כי בבית מזיינים אותך תמיד, זה האחי בבית בעולם. תשמעי, יש לי כמה המלצות מוזיקה. פולק אימפולשן, הלהקה שלישית בעצם, של לו ברלו מדיינסור ג'וניור, הוא גם בדיינסור ג'וניור, גם בסבדו.
הם עוד קיימים?
כן, וגם פולק אימפולשן, הוציאו אלבום חדש, ממש כיפי, סופר מלודי וסופר קומוניקטיבי, ואני לא יודע אם את זוכרת, השיר Natural One של פולק אימפולשן, הוא השיר שפתח את Kids, הסרט ההוא, על הילדים בניו יורק, אז יש להם אלבום חדש, שנקרא Walk Through Me, עוד אלבום שאני ממש רוצה להמליץ לך עליו, נקרא קרש, של יוצר שנקרא Bad With Phones, ואם את אוהבת את דין בלנט, אני שונא את המבטים האלה, גילי.
מבטי העגל?
עם העיניים הגדולות, שאת פוקחת אותם ככה עליי, והן בוהות בי כאילו, על מה אתה מדבר? דין בלנט, נו, אני המלצתי לך פה, הוא אחד האמנים הבריטים האהובים עליי.
דין בלנט.
כן, זה מין שילוב של אלטרנטיב רוק ופופ והיפ-הופ, מוגש עם מלא מלא הומור סרקסטי, וזה סופר קול, Bad With Phones, לאלבום, האלבום נקרא קרש, מומלץ, ממש.
יאללה.
I've got mermaids in my lake, I've got ink up on my face, it's a wishing well. Drinking palm wine with my friends, we're going flying later on, it's just a wishing well. Power comes in freeze, it's a natural...